דף למד בית עמוד בית, ארבע שורות לפני הרחבות למטה. אנחנו למדנו אתמול משנה. במשנה מבואר שאותו כהן גדול פשט, ירד, טבל, עלה ונסתפג, הביאו לו בגדי זהב, קידש ידיו ורגליו, ועכשיו הוא מתחיל סדר העבודה. הביאו לו את קורבן התמיד, ואז אנחנו אומרים במשנה קרצו. שואלת הגמרא, מהי קרצו? מה זה נקרא קרצו? מה הוא עושה שם? אמרו לה, לישנה דקטלה הוא. קרצו זה לישנה דקטלה. והיינו, לקח אותו להריגה. מאיר מיד התופות ישנים, אז אם זה לישנה דקטלה, אז תגיד לישנה דקטלה, תגיד שחת. למה אתה צריך להתחכם, לומר קרצו? אומר התופות ישנים, מכיוון שפה הרי הוא לא מתנהג כמו שחיטה רגילה. כי בשחיטה רגילה, הוא שוחט שני סימנים, פוגע גם בכלי דם, ועושה סדר שחיטה. פה הוא רק עושה רוב שני סימנים. ופי שכבר דיברנו שאנחנו מעוניינים שכהן גדול יקבל את הדם, אבל אם אתה תיתן לו לגמור שחיטה, עד שהוא ייקח בידו את המזרק כדי לקבל את הדם, אז כבר חלק מהדם יישפך. אז הוא עושה רק רוב שני סימנים, בא כהן אחר ומסיים את העבודה. זה אומר את הגמרא. לכן הוא השתמש בלשון קרצו. לא, קודם כל ברופים, בסימנים אין בכלל דם. כמו לפגוע בכל דבר, לא בקנה ולא בוושת וכלי דם. הסימנים זה קנה וושת. יש שם נימי דם, נימי דם כן, לא. לא, כשאנחנו אומרים רוב שני סימנים אז הוא מדייק. אחרת היה כתוב שחת שני סימנים. לא, הוא עשה רוב שני סימנים וזהו. שחיטה בעיקרון זה עד הסוף, אבל אנחנו אומרים ש... לא, אדם אחד רק יכול, אחרת זה שהייה. אבל ברגע שעושים רוב סימן זה כמו סימן, כמו הדין של רובו ככולו, רוב סימן זה כמו סימן. אז ממילא ברגע שהוא עשה רוב סימן, מבחינת דיני שחיטה הוא סיים את השחיטה. מבחינתנו לא יצייר ועכשיו הבהמה הזאת תבוא ותשאל אותי מה הדין שלה בדיני שחיטה, זו בהמה שחוטה. אתה רוצה אבל לקבל את הדם. לקבל את הדם יש עוד קונס, כי בדרך הזאת יצא דם, אבל לא הכמות של קבלת הדם, ורוב הדם יעצר בתוך הבהמה. אז אחרי זה מרחיבים את בית השחיטה, פוגעים בעורק הראשי, מוציאים משם את הדם, וזה כשכבר הכהן מחזיק בידו את אותו כלי לקבל את הדם. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, מה יקרא? איפה יש לך רמז, לימוד כזה בפסוק למילה קרצו? עונה הגמרא, עגלה יפהפייה מצרים, קרת מצפון בבה. קרת מצפון בבה. מהי משמע? אומרת הגמרא, איפה כתוב פה שיש פה לשון של הריגה? כדי מתרגם רב יוסף פשט בפסוק, מלכה יאה אבי מצרים, מלכות הגונה, ועגלה יפהפייה, אביה מצרים, אמין קטלון, זה אותם עמים רצחנים, מצפוני יתון עלי, מצפון יבואו עליה. אז נמצא שעמים רצחנים, זה הכוונה בפסוק, שהיה פה עמים קרץ מצפון בר. אומרת על זה הגמרא, קרצו בכמה? איזה חלק מהסימן שוחט הכהן גדול שעל זה זה נקרא קרצו? אמרו לה ברוב שניים, רוב שני סימנים, זה הכוונה קרצו. וכן אמר רבי יוחנן, זה רוב שניים. והפרש לקיץ עבר, זה רוב שניים. אז הביטוי של קריצה זה רוב שני סימנים. ואמר יש לקיש, וכי מאחר ששנינו רובו של אחד כמוהו, למה שנינו רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה? ויש לקיש, יש לו שאלה בגמרא בחולין. המשנה בתחילה, תחילת המשנה במסכת חולין, אומרת המשנה רובו של אחד כמוהו, רוב סימן זה כמו סימן, זה כתוב במשנה. ואנחנו יודעים עוד לפני המשנה הזאת שכדי לשחוט עוף צריך לשחוט סימן אחד, לשחוט בהמה צריך לשחוט שני סימנים, וכתוב לנו בפתיח של המשנה שרוב סימן הגדרתו כמו כל הסימן. אז אחד ועוד אחד, אם רוב סימן הוא כמו סימן ובבהמה צריך לשחוט שני סימנים, אז רוב שניים זה כמו שניים, וזה שאלה אחרת של הקיש. למה שנינו רוב אחד ועוף ורוב שניים בבהמה? המשנה ממשיכה ואומרת רוב אחד ועוף ורוב שניים בבהמה, מי צריך את זה? אם אתה בא ואתה אומר שרוב סימן כסימן, אני לבד יודע את ההמשך. מדרסת הגמרא, לפי ששנינו הביאו לו את התמיד קרצו, למדנו אצלנו במשנה, וזה הכוונה שמה בגמרא בחולין, אנחנו מתרצים לאור מה שלמדנו במשנה בחולין באיומה, שהביאו לה לכהן גדול את התמיד והוא קרפו ומירק אחר שחיטה על ידו וקיבל אותו כהן גדול את הדם וזרקו. הרי ככה מלמדת אותנו המשנה שלנו, סדר העבודה, כהן גדול שוחט רוב שני סימנים וזה הביטוי לקרפו, בא מישהו אחר מסיים את מעשה השחיטה, פותח את בית הצוואר, וכהן גדול מקבל את הדם בכלי שרת, לוקח את הדם למזבח וזורק על גבי מזבח. יכול אם ככה לא מירק יהיה פסול? מה קורה? לא בא מישהו אחר ומירק, אבל כהן גדול קיבל את הדם לכלי שרת בלי מירוק. מירק הכוונה היא שהוא פותח את בית הצוואר. אבל הייתי אומר שאולי אם לא היה כאן, הוא מורק במים ושותף, וזה הביטוי של פתיחה, ניקוי נקרא לזה. אז אם ככה, אומרת הגמרא, היה מקום לבוא ולומר, שאם לא עשה מישהו את הפעולה הזאת, יהיה פפול. שואלת הגמרא לפני שהגמרא בכלל ממשיכה, יכול לא מראה כי יהיה פפול? אם כן, הביא לעבודה באחר, ותניה, כל עבודת יום הכיפורים אינן קשרות אלא בו. שואלת הגמרא, אני לא מבין מה הולך פה. מה סדר הדברים? אתה בא ואתה אומר, שהיה לי הווה מן הלבוא ולומר שאם מישהו לא יפיים את מעפי השחיטה, זה פופל לנו את הדבר. אם זה פופל את הדבר, זאת אומרת, זה חלק מעבודתו. אם זה חלק מעבודתו, אנחנו יודעים שעבודת יום הכיפורים מוטלת על כהן גדול. אז איך יכול לבוא מישהו אחר ולפיים? עכשיו, יש פה כמה אפשרויות איך להסביר. אנחנו נסביר לרגע מצד ההיגיון, לפני השימוש פה בראשונים. זאת אומרת, למה בכלל צריך, נתחיל הפוך, אולי באמת שחיטה כשרה בזר ולא צריך כהן גדול? אולי באמת לא צריך כהן גדול? מה השאלה הקשה של הגמרא? יכול לא מראה כי יהיה פפול, אם כן אבי לעבודה באחר. ותניה, כל עבודת יום הכיפורים אינן קשרות אלא בו, ודאי. עבודות יום הכיפורים אינן קשרות אלא בו. שחיטה מעולם לא הייתה עבודה ביחס לכהן. איפה? בשחיטה? זה בכל מיני דברים, רק לא בשחיטה, כי שחיטה כשרה בזר. אז אמנם אנחנו דיברנו פעם אחת שיכול להיות שבקורבן התמיד ורשימת המומלצים לכתחילה אנחנו רוצים כהן, וכך נראה גם בתוספות ישנים שהוא מביא בדיבור האחרון שלו בעמוד, וכל עבודת יום הכיפורים אינן קשרות אלא בו, ומדרבנן אפילו שחיטה מהירי. זאת אומרת, יש מצב לבוא ולהבין את הלשון של הגמרא. אז יכול להיות שזה הגדרה רק מדרבנן, בסדר, אבל בברייתא מופיע כל עבודת יום הכיפורים אינן קשרות אלא בו. אז אולי מיני ובי מתוך הדבר. זאת אומרת ככה, למה בכלל צריך שהכהן גדול ישחט? שמישהו אחר ישחט. זאת אומרת שאם אתה אומר שכהן גדול שוחט, אז אני לא יודע למה, אבל אתה מעוניין שכהן גדול מדרבנן, מדורייתא, חומרה בקורבן, אתה תמיד יכול להיות איך שאתה רוצה, אבל מזה שהמשנה אומרת שחטו, זאת אומרת שהדרישה של המשנה שזה יעשה שחיטה על ידי כהן גדול. לו יצויה והמרוק הוא חלק מהשחיטה, כי בלי זה זה פוסל את הבהמה, אבל אני צריך כהן גדול. אני לא יודע למה, אני גם לא רוצה לדעת למה, אבל אם אתה מבין שאני צריך שחיטה, אז גם את המרוק אני חייב. זה שואל את הגמרא, אז בהכרח שאמריקה לא היה לי הווה מן השתפסול. זה אומר את הגמרא. עונה הגמרא, הכי כאמר, יכול יהיה פפול מדי רבנן לכך שנינו רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה. פשט וכווה, ברמה עקרונית בבהמת חולין לא היה עולה על הדעת לחשוב שמריקה פופלת אפילו מדי רבנן, כי ברגע שאתה לימדת אותי שרוב סימן כסימן ושחיטת בהמה נעשית על ידי שני סימנים, אז אם שחטתי רוב שניים הבהמה הזאת היא בהמה כשרה למאדרים. וזה נלמד מראשיתה של המשנה. רוב סימן כסימן, נקודה. אבל היה מקום לבוא ולומר שזה נכון בבהמת חולין, לא בבהמת קודשים. ומדוע? כי בהמת קודשים לשם מה אני שוחט? נסביר. בבהמת חולין מטרת השחיטה זה לאכול את הבשר. נכון, גם בשחיטה יוצא אדם, הכל יכול להיות, אבל המטרה זה לאכול את הבשר. בקושי מה המטרה של השחיטה? לקבל את הדם. נכון ש... אז זה לא נוגע לשחיטה. המטרה האמיתית של השחיטה, והראיה, מה קורה עם נעלם הבשר? מה קורה עם נקמה הבשר? מה קורה עם נקסל הבשר? אנחנו באים ואומרים שהקורבן הוא קורבן כשר, לא בדיעבד, לך תחילה. עלתה לו כפרה. יש המלצת השף, המלצת הבורא, הרצון המקסימלי, האופטימלי באמת, שגם את הבשר, ועולה תעלה, ובחטאת ואשם תאכל, בשלמים הבעלים, זה כבר לא מעניין אותי. עיקר המטרה של הקורבן זה לקבל את הדם, כי זריקת הדם זה עיקרו, אז השחיטה היא לצורך בקבלת הדם. פה אני עושה את זה שאר הדברים. ממילא היה מקום לבוא ולומר, במקום שלא מרקת על ידי אחר, רוב שני סימנים לא מוציא דם כמו שצריך. אז אולי בכזה מקרה בקוצ'ין לא יועיל לי באמת לעשות רוב שני סימנים. חוברת המשנה ואומרת, רוב אחד ואוף וכפל לשון. למה? רוב שניים בבהמה ללמד שבקוצ'ין גם זה כאשר הבהמה. ממילא גם אם אחר לא מרק, זה לא פופל. שואלת הגמרא, ועכשיו אני בכלל לא מבין, וכי מאחר דה פסולה פסולה דרבנן ליקה, למה לי למרק? אבל עכשיו בלבלת אותי לגמרי. עד עכשיו חשבתי, תשמע, מדרבנן יש כזה דין למרק, מדאורייתא לא חייבים את זה, אבל אני בא ואני אומר לך, בוא תמרק. עכשיו אתה בא ואתה אומר לי שלא צריך את זה. אם לא צריך את הדבר הזה, אז למה אתה עושה את זה? עונה הגמרא, מצווה למרק. אותו תשובה שאמרנו קודם. הרי המטרה זה להוציא את הדם. בחולין באמת אין לי שום עניין שתמרק. עליו שאנחנו גם בבהמת חולין, אנחנו רוצים להוציא את הדם. אבל אם זה היה נשאר, זה דם הקנות באיברים, לא היה לנו. אבל דם שהנשמה יוצא בו, אנחנו מוציאים את הדם, שורה תחתונה. אז בגלל שאנחנו מוציאים את הדם זה קצת שונה. אבל איך שלא יהיה בבהמת קודשים, זו המטרה. ומכיוון שזו המטרה, אז לכן אני אומר שיש מצווה לבוא ולמרק, על מנת שיהיה קבלת אדם כדבעי. מצווה לא הכוונה היא שזה מצווה, הראשון רשי, כדי להוציא את אדם יפה. מצווה זה כמו לכתחילה. הרבה פעמים מה אומרת למצווה? למצווה הכוונה היא לעשות אלה לכתחילה שלו. בדיעבד אחת להסתדר היטב בלי זה. רק אני רוצה בלכתחילה שתוציא את כל אדם, כי המטרה שלי זה קבלת אדם. כי מריקה זה דבר שקיים רק פעם אחת, רק אצל כהן גדול. באופן נורמל לא עושים דבר כזה. אנחנו מאוד לא נותנים לעשות מריקה, ושברגע שאתה תיתן למישהו לשחוט ומישהו אחר יבוא ויתאם שחיטה, זה נראה כאילו שחיטה על ידי שהייה, שחיטה על ידי שניים, שזה פפול ודאי. רק ביום הכיפורים. לא, רק ביום הכיפורים, כי אתה בלית ברירה עושה את זה. תראה, תופו דיבור מתחיל, למה לי למרק? שואל תופו תימה, ולא אפילו בחולין מוכח בפרק השוחט שיש לשחוט לך תחילה כל הסימנים. ולא פגי ברובה, דין מה לא עתי למאה בדרובה, יש לי חשש. זה מאוד מסובך לעשות, תחשוב, מה זה הסימנים, מה זה הפקים, ואיך בדיוק לעשות רוב, שזה לא פחות ולא יותר, זה מומחן. אז אומר הזה התופו, שיש לומר, הנני לי בחד גברה, אבל בתרי גברי, זה כבר שחט כהן גדול ונסתלק, איית האחילה הוא ממרק נראה כשהייה, ונראה כאילו נשחט הזבח בשניים, והבלן למיסר, למרק, זה היה שאלת הגמרא לפי תופו, ומשני, מצווה למרק כדי לקבל את הדם. נכון שבעיקרון אני לא נותן לעשות דבר כזה, אבל כאן ביום הכיפורים אני חייב שכהן גדול יקבל את הדם. אני גם רוצה שהוא ישחוט, איך עושים את זה ביחד? אם הוא שוחט, איך הוא יקבל את הדם? הדרך היחידה, איך? הוא לא יכול. כי הכלי צריך לקבל ביד ימין. אי אפשר. כן, אבל לא, שים לב. שחיטה חייב להיות ביד ימין, קבלה חייב להיות ביד ימין. איך הוא יעשה את זה? אני מוכרח לרגע שיחליף ידיים. בתיאוריה אתה צודק, יכול להיות שהוא מחזיק את הכלי ביד ושוחט, יכלתי ללמד אותו, אבל הוא צריך להוריד את הסכין ולהחליף לכלי. הזמן הזה אני מפסיד ממעשה השיטה, זה הטענה שלנו. טוב, אומרת הגמרא, אביי מסדר מערכה משמי דגמרא ואליבא דאבא שאול. זה הזדמנות, אבל ביור הלוכה הוא מביא בסוף סעיף א', שאנחנו יודעים שכל מי שאומר מתעסק בענייני הקורבנות, אז מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב קורבן ממש. אומר אבל כשאדם אומר את מעשה הקורבנות, אז הוא צריך לדעת מה הוא אומר. כל יום אומרים את הברייתא הזאת, המימרא של אביי, זה המימרא, וכאן הגמרא מסבירה את הדברים בהרחבה רבה. אביי מסדר מערכה משמי דגמרא. אביי סידר לנו את סדר העבודה במקדש בימים כתיקונם, את הפרינציפ של העבודה. משמי דגמרא, רש"י אומר מה זה משמי דגמרא? ברר אצל כל התלמידים, שאל אצל כל אחד ואחד מה הוא קיבל מרבותיו, והוא הלך ועשה מזה סדר מה יצא לו מסקנה, איך היה נראה. ואליבא דאבא שאול, מכיוון שאנחנו בדף י' למדנו שיש מחלוקת בין רבנן לאבא שאול, מהו המפריד בין הטבת חמש נרות להטבת שתי הנרות הנוספים, האם הקטורת או דם התמיד. אז כאן הדגש, אביי מסדר מערכה משמי דגמרא, אבל זה אליבא דאבא שאול שסובר שדם התמיד הוא המפריד בין הטבה להטבה, ולא כרבנן שסברו שהקטורת היא המפרידה בין דם, בין הטבה להטבה. מבארת הגמרא, איך הולך סדר הדברים? מערכה גדולה קודמת למערכה שנייה של קטורת. העבודה הראשונה שאיתה פותחים את היום זה לסדר מערכה על גבי מזבח. את המערכה הזאת מביאים עצים, עורכים אותם על גבי מזבח, והיא המכונה מערכה גדולה, והיא נקראת מערכה גדולה כי עליה כל מעשה ההקטרה נעשה. אין דבר שמקטירים במקדש לבד מקטורת שלא עושים על המזבח החיצון במערכה הגדולה. זה כולל עברי תמיד, זה כולל אימורים, חלבים מכל הבהמות, מכל הקורבנות, זה כולל את הקומץ של המנחות, זה כולל את המנחת חביתים בשלימותה של הכהן גדול, את מנחת כהן שעולה כליל על גבי מזבח, את הלבונה שנופים מהבזיחים, כל דבר חביתים. מה? ודאי ודאי, אתה אומר מדויק, אני מדבר איפה היו עושים את זה. עשית מנחת חביתים, איפה אתה שם את זה? הכל נמצא למערכה הגדולה, לא שעכשיו מבין את זה, במשך היום כולו זה יגיע למקום איפה? למערכה הגדולה. כי בעיקרון על גבי המזבח היו ג' מערכות, מערכה גדולה, מערכה של קטורת ומערכת אש תמיד, שאם יצטחו אש אז היה גם בוער מוקד קטן של אש, זו המערכה הקטנה ביותר. אתה שואל טוב, אתה בא ואומר לאן נעלם עם תרומת הדשן? תרומת הדשן מאיפה היא הלכה? תוספות ישנים בסוף למד בית עמוד בית אומר בסופו, ולא בתרומת הדשן דמקדמה כל כך לא שייך לעבודת התמיד. תוספות לפנינו בדיבור המסיל הבאי מפדר מערכה אומר תוספות תיבה לי, אמר לי לא ככה שיבנה מתרומת הדשן דהב ינה מתחילת עבודה ביממה, וכך הרי למדנו לאל בגמרא שתחילת עבודה ביממה. אומר תוספות תירוץ ראשון, כי יש הרבה פעמים, הרבה, עלול להיות מצב שקורבן, שתרומת הדשן נעשה באשמורה הראשונה, ברגלים, בחצות הלילה, ביום הכיפורים, אז היא כל כך מרוחקת מסידור המערכה והשלבים הבאים, שלא נתנו מקום להדביק אותה בתחילת סדר המערכה. היא כביכול שייכת, היא עבודת יום, אבל היא נדבקת עוד בתוך הלילה עמוק, כך שאנחנו לא ראינו מקום לפתוח בה. תראות שאני אומרים שתרומת הדשן מצוותה בלילה, שאר הדבנים זמנם ביום, אפשר גם בלילה לסדר את המערכה, אפשר לפני עלות השחר בימים של לחץ, אבל הזמן שלהם זה גם ביום. תרומת הדשן הזמן שלה זה בלילה, לכן הוא לא הלך והביא את זה ביחד. אומרת הגמרא אם ככה, הסדר הזה זה אחרי שהוא אמר, אחרי שכבר הוא צועק ברק ברקאי, אחרי שמורידים את הכהנים הולכים לטבול, כל זה, כן, עכשיו מתחילים לסדר. הכהן שטבל, קידש ידיים ורגליים, הוא מסדר את המערכה, רק זה לא חלק מהמערכה, אבל ברור, קדם לזה ברק ברקאי או עיר השחד וחברות, וטבילה במקום שהיה צריך לטבול, קידוש ידיים ורגליים בכל מצב, וזה תחילת העבודה. אז מערכה גדולה קודמת למערכה שנייה של כתורת. היה עוד מערכה בצד המערבי דרומי של המזבח, משוך דלת אמות פנימה לכיוון צפון. למה זה ככה? זה בבת השם במסכת תמיד, העיקרון כדי שזה יהיה כנגד ההיכל, פתח ההיכל. עכשיו צריך לדעת איפה המזבח ממוקם, וכבר תלוי במחלוקות, אז אנחנו דיברנו על הרעיון, רעיוני צריך לעשות מערכה שהמערכה הזאת נמצאת על המזבח בפינה הדרומית מערבית שלו, אבל נמשך דלת אמות לכיוון צפון. שם היו עושים מערכה מכמות עצים שתספק לנו גחלים למזבח הזהב. משם לוקחים במחתה גחלים, יורדים, שמים על מזבח הזהב בתוך ההיכל, והכהן אחר שופך על זה את הקטורת ומקיים בזה הקטרת הקטורת. מערכה שנייה של קטורת קודמת לסידור שני גברי עצים. יש לנו דין שעל המערכה הגדולה צריך להוסיף בבוקר, בבוקר יערכנו, צריך להביא שני גזרי עצים. אמרנו שבתמיד של שחר אותו כהן שזכה בתרומת הדשן הוא זה שמביא את הגזרי עצים, בתמיד של בין הארבעים שני כהנים, כל כהן מביא גזיר עץ אחד, ואת זה מעלים על גבי המזבח על המערכה הגדולה. וסידור שני גזרי עצים קודם לדישון מזבח הפנימי, צריך לדשן את המזבח הפנימי, לנקות אותו מכל הקטורת שנמצאת על גביו. הרי אתמול עשו על הקטורת פעמיים, מחציתה בבוקר ומחציתה בין הארבעים, עושה לניקה, הגחלים, יש לכלוך, זה מקום קטן, המה על המה, מנקים את זה כדי שתוכל לעשות את הקטורת החדשה. ודישון מזבח הפנימי קודם לטבת חמש נרות, זאת אומרת קודם אתה מדשן, מנקה את המזבח, רק אחרי זה אתה מיטים, מנקה את החמש נרות, כי אמרנו שזה מתחלק לחמש ושתיים, ונצטרך להביא את הסיבה למה לחלק לחמש ושתיים, למה לא שבע בבת אחת, אבל זה כתוב. והטבת חמש נרות קודם לדם התמיד. הטבת חמש נרות, כפי שאמרנו משמי דה בשאול, זה לפני ששוחטים וזורקים את קורבן התמיד. ודם התמיד, הזריקה והשחיטה של קורבן התמיד קודם להטבת שתי נרות, זה המפסיק בין שני חלקי העבודה. והטבת שתי נרות קודם לקטורת. הטבת שתי נרות זה לפני שהוא מקטיר קטורת במזבח הפנימי, וקטורת קודם לאיברים. הרי אחרי ששחטת את קורבן התמיד, הפשיטו את הקורבן, חלקו אותו לאיברים, את האיברים לקחו ושמו על כבש המזבח בחלק התחתון בצד המזרחי. עכשיו אתה לוקח חזרה את האיברים ומעלה אותם לראשם של מזבח, והכוונה ואיברים, הקטורת קודמת לאיברים, והאיברים, הנתינה הזאת על גבי מזבח, לא על הכבש, מהכבש לראשו של מזבח, זה קודם למנחה, שהרי כל קורבן עולה טעון מנחה. במקרה דנן קורבן התמיד צריך עיצרון אחד של מנחה, ומנחה לחביתים. אני מדבר על הבוקר עכשיו, כל כבד טעון כן, יפרון אחד, ומנחה לחביתים. זאת אומרת, המנחה הזאת של תמיד של שחר קודמת למנחת חביתים שאתה מביא בשם כהן גדול, מחציתה בבוקר, מחציתה בין הארבעים, מכספי כהן גדול, יכול להפות על ידי כל כהן. וחביתים קודמים לנפחים, הרי כל קורבן עולה צריך מנחה ונפחים, את היין נותנים אחרי שנותנים את החביתים, ונפחים למוספים, והיין הזה קודם, שאם למשל מדובר בשבת, ראש חודש, רגלים, אז אתה מסיים להשים את הנפחים, ורק אחרי זה אתה בא להתעסק עם המוספים, ומוספים לבדיחים, ובאותה שבת, הרי אתה צריך להוציא את המערכה של לחם הפנים, כדי להתיר את הלחם כלל. אין דבר כזה במקדש קורבן, שאתה יכול לאכול אותו בלי להתיר אותו. המתיר, אז בדרך כלל זה זריקת הדם בקורבנות, זה הקומץ במנחה, זה הבביחי לבונה, אותם שני כלים שיש בהם לבונה, שישבו במשך השבוע עם לחם הפנים, אחרי שמתיר את הבביחים, רק אב אתה יכול לבוא ולעשות את החובה שלך, את אכילת לחם הפנים כדין קודשי קודשים. ובביחים לתמיד של בין הארבעים. הכל במזבח החיצון, חוץ מקטורת. שום דבר לא יקטירו שלא במזבח החיצון. אין בשר למשל בעולם שעולה על המזבח הפנימי. דם אתה נותן שם, מאותם פרים ושעיר. מה? כן, טוב. היינו מתגברים. מעט המחזיק את המרובים, זה היה בעיה. אבל הדין הוא שלא עושים שם, כן, לא מזכירים שם, חוץ מקטורת. ובזה הוא מסיים, ובביחים לתמיד של בין הארבעים, ואנחנו נצטרך להוסיף שכמובן ביניהם נכנס כבר שאר דברים, אלא מה שאחרי התמיד של בין הארבעים, יש כדלקת הנרות, יאוחר דבר אם זה היה פתח, אבל זה כבר עוד יבואר. שנאמר, והכתיר עליה חלבי השלמים, עליה השלם כל הקורבנות כולם. מה? כן. קורבן התמיד, ביניהם קורבנות יחיד. ודאי, כל הפעילות שצריך להיות על גבי מזבח זה ביניהם. אחרי זה יש לנו את החלק הנוסף, שזה לא בואר פה, זה החלק של החביתים החצי השני, הקטורת החצי השני, הדלקת הנרות, כל זה, הסיום של פעילות המזבח מתבטא בקורבן התמיד של בין הארבעים. המקור עלה השלם. זאת אומרת, התנא שלנו דורש את הפסוק ככה. הרי הפסוק אומר, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבד, ובער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, וערך עליה עולה, והקטיר עליה חלבי השלמים. איזה חלבי שלמים? איזה שלמים היה לו? בן אדם נמצא עם עולת השחר, מי הביא לו פה שלמים? לכאורה השלמים שלו מן העניין. אז התנא הזה לומד ככה, וערך עליה עולה, והקטיר עליה חלבי. חלבי מה? חלבים של העולה. ומה זה שלמים? מלשון השלמה. עליה השלם כל הקורבנות כולם. וזה ילמד אותנו לתמיד של בין הארבעים. וכל זה עוד יתבהר בהמשך איך זה נדרש מהפסוקים. ודאי, מדובר פה על בבוקר בבוקר, ותמיד של, של שחר. והרמז זה עליה השלם. זאת אומרת, על דין של קורבן תמיד, תמיד של בין הארבעים, אבל על התמיד השלם השלם כל הקורבנות כולם. אומרת הגמרא, אמר מה, ועכשיו הגמרא עוברת בשתי דפים הקרובים לבאר לנו, לא שתי דפים, דף וחצי. אסור. אלא למעט מקרים מאוד מיוחדים. ערב פסח זה מעיקר. כי שלנו יש כללים שאנחנו נשתמש בהם גם היום. למשל, כתוב למשל, תעשה בבוקר. נגיד כתוב, את הכבש האחד תעשה בבוקר. כתוב את הכבש האחד תעשה בבוקר, וכתוב במקום אחר בבוקר בבוקר יערכנו למשל. אז אני אומר, בוקר זה מוקדם, ובוקר בוקר זה יותר מוקדם מהמוקדם, כמו שיום זה מאוחר ויום יום זה עוד יותר מאוחר. אותו דבר פה, יאוחר דבר שנאמר בו בערב הוא בין הארבעים לדבר שנאמר בו רק בין הארבעים, לכן פסח יותר מאוחר. אבל זה לא נכון בשאר קורבנות. יש לנו מקרים יוצאים מגדר הרגיל שאפילו שעל פי דין זה היה צריך להיות לפני קורבן התמיד, נאלצנו לתת אפשרות לעשות אחרי קורבן התמיד. למשל, זב, מצורע, שנמצאים בערב פסח, וצריכים לאכול קורבן הפסח, ולא הביאו את הסדר קורבנות שלהם ביום השמיני בבוקר. אז אתה נאלץ לתת, או נאלץ, אבל אני מעדיף, כיוון שפה יש דבר של מצוות אפס שיש בקרת, הרי הוא לא יוכל לעשות קורבן פסח. כי הרי הוא מחוסר כפרה, אבל אני נאלץ לפתוח בשבילו כביכול את המזבח. אבל זה אירוע מאוד לא שגרתי. בעיקרון אין דבר כזה. עליה השלם כל הקורבנות כולם. אמר מר. למדנו עכשיו את סדר הדברים, וכאן הגמרא עכשיו פותחת את הדברים, מאיכן נלמד כל דבר. מערכה גדולה קודמת למערכה שנייה של קטורת. שואלת הגמרא מנהלה, מאיפה אתה לוקח את זה? דתניא. כתוב בברייתא, על מה שנאמר בפסוק, היא העולה, על מוגדה, הפסוק אומר, שב את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה, על מוגדה, על המזבח, כל הלילה, עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. המגמרה מבינה שמוקדה ותוקד זה אותו דבר. זה בעצם מערכה של עצים, והגדרה של מוקד. מוקד זה מקום שבו מבערים עצים. ממנה כתוב פה ככה. היא העולה על מוקדה למזבח כל הלילה. מה זה על מוקדה? זו מערכה גדולה. מוקד של עצים. מערכה גדולה. ויש המזבח תוקד בו, אמרנו תוקד זה גם מערכה. זו מערכה שנייה של קטורת. אז בפסוק כתוב לי קודם מערכה גדולה. אנחנו גם מוכרחים לומר את זה. כי לשון הפסוק, זו תורת העולה, היא העולה על מוקדה. איפה שמים את העולה? רק על המערכה הגדולה. לא שמים את העברי העולה על המערכה של הקטורת. אז ממילא אני בא ואני אומר שהפסוק מחייב אותי לומר קודם מערכה גדולה ואחרי זה מערכה של קטורת. שואלת הגמרא ואי פוחנה. מה? למה בפוגריים? כל הלילה. אתה יכול לקחת את האיברים של הקורבן ולהקטיר אותם כל הלילה. וזה הכוונה. הקטר חלבים ואיברים מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. בעיקרון אתה יכול לעשות את זה כל הלילה. זה הכוונה. אומרת הגמרא אי פוחנה. אולי נגיד הפוך. אולי קודם צריך לעשות מערכה של קטורת ואחרי זה מערכה גדולה. גמרא מאוד קשה. מה זה היפוכנה? הרגע הבאת הפסוק. והפסוק כתוב ישר. קודם מערכה גדולה ואחרי זה מערכה של קטורת. ולהגיד שאולי הכוונה בפסוק הפוך זה בלתי אפשרי. כי אתה לא יכול לקחת ולהגיד שעל המערכה שעושים את העולה הכוונה למערכה של קטורת. זה מלכה דפשיטה שלו. אז מה התפושה של מה? היפוכנה. רשי כשרשי מסביר, רשי אומר זה היפוך להקדים מערכה של קטורת, הוא קרא כסידורה. אתה חושב שהפסוק משתנה? הפסוק נשאר מסודר. דהבקטר כל הלילה קייל. אז מה היא אפשר להקטיר כל הלילה? רק על גבי מערכה גדולה. אני חושב שהביאור הוא כזה. הגמרא באה ושואלת, תראה, מסברה, משל למה הדבר דומה? לפעמים בן אדם נמצא נגיד במלון, יש לו כמה במלון במקום בחדרים, במקום של בית הערכה. עכשיו, מתחילים לסדר, הוא צריך להתפנות. זאת אומרת, אתם יודעים מה? תתחיל שם בסלון וכו', תשאיר לי את החדר הזה, זה תעשה אחרון. אתה מדבר על שני מערכות של אש. מערכה אחת היא משמשת לקטורת. מתי אני צריך אותה? קצת בבוקר, קצת בין הארבעים. אחרי שלקחתי בין הארבעים, סיימתי את העסק. אני לא צריך אותה יותר. יכול להיות שזה ממשיך לבאור, זה בכלל לא מעניין אותי. אבל אני כבר מתקינתי, סיימתי את התפקיד. יש עוד מערכה שעליה נאמר עד הבוקר. עד הבוקר. אז היה מקום לבוא ולומר, שואלת הגמרא אי פוחנה, אולי ההיגיון אומר, הסברה, לא הפסוק, שאני קודם ניגש אליך ואומר לך, בוא תסדר את המערכה ההיא, שממילא היא לא בשימוש, תגמור, פה אני עוד עובד, עד הרגע האחרון, גמרת את כל הפעילות מסביב, תבוא למערכה הזאת, שהיא בעצם עובדת עד השנייה האחרונה, זה שואלת הגמרא אי פוחנה, עונה הגמרא, אי אפשר, מסתברה, מערכה גדולה עדיפה שכן כפרתה מרובה, בגלל החשיבות שלה, בגלל שעליה עושים את כל הקורבנות, הכפרה אצלה היא גדולה, אבל מכיוון שאצלה כל הכתרה אנחנו מכבדים אותה להיות ראשונה. שואלת על מה אדרה במערכה שנייה עדיפה שכן מכניסים ממנה לפנים. אם אתה מדבר על ענייני כבוד, אז מהגחלים של המערכה השנייה מכניסים לתוך ההיכל, אז אולי היא מכובדת יותר. עונה הגמר אפילו אחי, כפרתה מרובה עדיפה. תדע לך, כפרה בעצם הוא דבר, הכל זה בשביל הכפרה, המטרה היא כפרה. אז ממילא במקום שיש לי כפרה, אז תמיד הכפרה עדיפה. ומבואר פה ברקבה לעומק, יש גמרא בהלכה. הגמרא אומרת, על מה הקטורת מחפרת? על השון הרע. על מה מחפר המזבח קורבן העולה? על כל ביטול עשה, ועל לא תעשה הניתק לעשה. זה אומר הרתבה. ממילא, אפילו אחי כפרתה מרובה, אותו מזבח הפנימי מחפר רק על השון הרע. זה מחפר על כל ביטול עשה, ועל כל לא תעשה הניתק לעשה, אז ממילא, היא הראשונה, והיא בעת אימה, היא לא משכחת עצים למערכה שנייה, מלא מעין ממערכה גדולה. אומרת הגמרא, תראה, הרי המזבח הזה הוא פעיל גם ביחס לשאר דברים. הרי גם את הקצורת, כשאין עצים מספיק למערכה שנייה, אז לוקחים ממערכה ראשונה. שואל הריטב"א, אז מה הבעיה? אז במערכה הראשונה תשים קצת פחות עצים, ותשתמש עם זה למערכה שנייה. הרי ממילא אתה לוקח ממנה לקצורת. זאת אומרת שיש לך מספיק עצים גם לקחת לקצורת. אז תעשה עוד מערכה, מה אתה רוצה? אז הוא מבין שיש לנו משנה בתמיד שממה היו עושים את המערכה של קטורת? מעצים של תאנה יפה. זה יכול להיות שחפר במלאי. ואם אין עצי תאנה יפה, אז אני לא לוקח עצים אחרים ועושה עוד מערכה. אז אני עושה מערכה גדולה ומשם לוקחים את הגחלים. ממשיכה הגמרא ואומרת, מערכה שנייה של קטורת קודמת לסידור שני גברי עצים. מנהלן? מאיפה אני יודע שבאמת המערכה השנייה, הקטורת, קודמת לשני גזרתים, וביתר ביור כוונת השואל לשאול, הרי איפה תמין את השני גזרתים על המערכה הגדולה? והתחלת עם המערכה הגדולה, אז הדעת נותנת, תסיים עם המערכה הגדולה, ואחרי זה תעבור למערכה של קטורת. מאיפה אתה לוקח שזה קודם לשני גזרתים? עונה הגמרא, דכתיבו בעיר עליה כעיר עציב, בבוקר בבוקר. איפה ההוכחה? אומרת הגמרא, עליה ולא על חברתה. מכלל זה היית לחברתה מחוקם. בפסוק כתוב, וערך עליה ובער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, זה המערכה הגדולה, כי נאמר והרי ההמשך זה וערך עליה עולה והקציר עליה חלבי השלמים. אז אני מדבר איתך על המערכה הגדולה, ועל זה אני אומר, עליה. ומה זה עליה? עליה זה לא על חברתה, איזה חברתה? אם יש פה רק את המערכה הגדולה, אז עליה זה רק יכול להיות על המערכה הגדולה. בהכרח שכבר סידרו את המערכה השנייה, ואז צריך לומר לך שאת הגזרתים, אל תיתן שם, תיתן פה. אומרת הגמרא, מי אומר? והעליה מבעל אלה גופי. הרי הייתי אומר, איפה שמים את זה? בצידי המערכה. שמים את זה בצד שני של המזבח, לא יודע. מאיפה אתה יודע לתת את זה על גבי המערכה הגדולה? אז כתוב עליה. עונה הגמרא, תרי עליה כתיב. בפסוק כתוב פעמיים. אנחנו לא מתעכבים על זה, באחרונים כבר עמדו. בפסוק כתוב שלוש פעמים. עכשיו צריך לדעת על איזה מדובר. על איזה שניים מדובר אצלנו. כי התורה אומרת, ויש על המזבח תוקת ולא תכבה, הוא ביער עליה אחד, הכהן עושים בבוקר, וערך עליה העולה, והכתיב עליה חלבי השלמים. שלוש פעמים נאמר באותו פסוק המילה עליה. עוד אומרת הגמרא, סידור שני גזרי עצים קודם לדישון מזבח הפנימי. קודם מסדרים את השני גזרי עצים, ורק אחרי זה אתה מדשן את המזבח הפנימי. שואלת הגמרא, אף על גב דרך הכתיב בבוקר, על המערכה הגדולה יש שם סידור מדורה, כן, על המזבח, ועל זה מביאים עוד שני גזרתים ושמים על זה. זה רק הכתוב. דישון זה במזבח הפנימי, זה במזבח החיצון, זה בתוך ההיכל במזבח הפנימי. אף על גב ואח הכתיב בבוקר בבוקר ואח הכתיב בבוקר בבוקר. שואלת הגמרא, מה פתאום להקדים סידור שני גזרי עצים לדישון המזבח הפנימי? הרי אם תסתכל על הפסוק, אמרנו בבוקר זה מוקדם, עוד פעם בבוקר עוד יותר מוקדם. אבל בשניהם נאמר אותו דבר. נאמר לנו אצלנו, בשני גזרי עצים הבאנו כבר. הפסוק אומר, הוא בער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר. ולגבי דישון מזבח הפנימי, אז רש"י אומר, כתוב בבוקר בבוקר, בהטיבו את הנירות, יקטירנה. יקטירנה זה קטורת. אז חייב להיות שבהטיבו, מה שנאמר, זה לא מדבר רק ביחס למנורה, אלא גם ביחס למזבח. ונאמר זה בבוקר בבוקר. אז יש דין הקטרה, ניקוי. כי הרי בלי זה לא תוכל לעשות הקטרה. אומרת הגמרא, אפילו אחי מכשיר עדיף. אתה צודק, בשניהם נאמר בבוקר בבוקר. אז למה העדפתי יותר את הגחלים? כי בלי הגחלים לא שייך לעשות קטורת. בלי לגשר את המזבח הפנימי אפשר להקטיר קטורת, אבל בלי גחלים אין קטורת. שואלת הגמרא, ואמרת שני גברי פין למערכה גדולה הזו. שואלת הגמרא, מה אתה עובד עליי? אם שני גברי פין היה שייך למערכה של הקטורת, אתה צודק, אי אפשר לקטורת בלי שני גברי פין. אבל את הגברי פין אתה שם במערכה הגדולה, גחלים אתה לוקח ממערכה שנייה. איך הגעת על בדיוק שיש לזה קשר לקטורת? עונה הגמרא, אמר רב ירמיה, שום עצים. זה נמצא הרבה פעמים בנזיקין, מתן שם שור, שם מוות, בעין. המונח עץ, המונח עץ, זה המכשיר לקטורת. בלי הגחלים אין לך קטורת. הקטורת לא יכולה להיות מוקטרת בלי גחלים. נכון שגזרי עצים הולך למערכה אחרת, אבל מכיוון שהוא השם עץ, זה חלק, ועץ זה היחיסים של הדבר, אז הוא קודם לו. תירוץ ראשון. תירוץ שני, רבינה אמר, רואים, זה התחיל במערכה, גומר, תשמע, אני לא צריך להגיע לשום עץ. התחלתי במערכה, עפיתי מערכה גדולה, עפיתי מערכה שנייה, עכשיו אני צריך לפת את המערכה, וזהו, זה הפדר. אז אני צריך להסתמם את עבודת המערכה. רב אשי אמר, אם לא משכח עצים למערכה שנייה, מי לא מעין ממערכה גדולה, הסברנו. אז מכיוון שיש פה החיטינצי, שהשני גברי עצים גם ישמש לי למטרת המערכה, יש מצב כזה. אז אכן אני בא ואני אומר שבאמת, זה הוא ממשיך, זה נחשב כקודם לעשיית ה... אומרת הגמרא, ודישור מזבח הפנימי קודם להטבת חמש נרות. שואלת הגמרא, מה היית אמר? הרי ראינו, הפסוק אומר, בבוקר בבוקר יקטירנה, בעטיבו את הנרות יקטירנה, ומדבר גם על הנרות. מה ראית להקדים את המזבח הפנימי להטבת המנורה? אולי הפוך, קודם הטבת המנורה ואחרי זה את המזבח. אמר אביי, גמרא גמירנה סברה לא ידענה. כך קיבלתי, אמרתי לכם, בדקתי בבית המדרש, שאלתי את כל התלמידים, ככה עשו, למה אני לא יודע? ורבא אמר, אתה יודע למה? כרש לקיש. ואמר רש לקיש, אין מעבירים על המצוות. יש מושג שמוצרח, אין מעבירים על המצוות. המושג עצמו, כפי שרש"י מביא לפנינו, לומדים את זה ממה שנאמר, ושמרתם את המצוות. בא מחילתא ודורש, אל תאמר את המצוות, שלא יחמיצו, ושמרתם את המצוות, שלא יחמיצו. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. אין מעבירים על המצוות. אם יש לך אפשרות לעשות מצווה ראשונה, ואחרי זה מצווה אחרת, קודם תעשה את המצווה שבפניך. ממשיכה גם. וכי אילה היכל במזבח, פגע ברישה. וכשנכנסים לתוך ההיכל, המזבח קודם למנורה. אז קודם מדשנים מזבח ואחרי זה מנורה. ומי אומר באמת שהמזבח קודם? דתניא. שולחן בצפון משוך מן הכותל שתי אמות ומחצה. דיברנו. כדי לעבוד ולפרק את לחם הפנים בשבת קודש, נכנסים ארבע כהנים, שניים מחזיקים כל אחד סדר הלחם, וביד כל אחד מהשניים הנוספים בזיך של לבונה. נכנסים איתם עוד ארבע כהנים לסלק את הלחם הקודם. אז אי אפשר לעמוד מצד אחד של השולחן, מוכרח שעומדים משני צדדים, אחד מכניס, אחד מושך החוצה. ממילא אתה מוכרח שיהיה רווח בין הכותל לשולחן, אז הרחיקו שתיים וחצי אמה, זה השיעור שצריך לשני סדרים שבאים אחד ליד השני לשולחן. כמו כן, הוא מנורה בדרום משוחה מן הכותל שתי אמות ומחצה. מזבח ממוצע ועומד באמצע ומשוך כלפי חוץ כמעט, זה באותו קו, אבל יותר נמשך לכיוון המזרחי, לכניסה. אז אתה פוגע קודם כל במזבח. אומרת עצמה, ונוקמה לעדי, אפנח אל עמי. בוא נעשה זה אסתטי. תעמיד את הכל בשורה אחת, מי ביקש ממך להביץ את המזבח קודם? למה באמת המזבח משוך? עונה הגמרא, כיוון דכתיב את המתורה נוכח השולחן, באינן דחזו העדדי. התורה רוצה שאחד יראה את השני. אם המזבח עומד באמצע, הוא מפריע להם להסתכל אחד על השני. אז מושכים אותו קדימה. לא יודע, לא מבואר פה למה לא למשוך אותו פנימה. המנורה והשולחן מסתכלות אחת על השנייה. המזבח באמצע הוא מסתיר. מה הפוך? המנורה גבוהה, והוא רוצה לראות גם את הרגל. והשולחן הוא לא כל כך גבוה. המה וחצי. השולחן זה בעייתי, המזבח מסתיר אותו. אז המנורה יכולה לקרוץ למידה, השולחן לא רואה אותה טוב. זה רק הכתוב, ככה התורה רוצה. כן, למה לא? ב-20 אמר, 20 אמר, מה, 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 הוא עושה שם מריצה? איפול הוא לא יגיע, 10 מטר, וחוץ מזה לא נופלים. נופל שלא יבוא לעבוד. ועדיין יש לך עמת רצלין. ממה נפשך? בבית ראשון היה שם קיר. אז אם הוא נופל הוא רק יזיז את הקיר. בית שני גם כן יש פרוכת, מה? שני פעמים, אז ודאי שהוא לא יתנס ממה. ואם הוא כל כך מוכשר, אז מגיע לו להיות בפנים. איך מ-10 מטר והוא נכנס? לא אנחנו למדנו לאל. שיש לנו, אבל המקור, סליחה, זה משנה בתמיד. שם מבואר הדברים. ודאי, ודאי, אבל אנחנו דיברנו שזה נמצא בחצי בתוך ה-20, אבל בדיוק על הגבול. כן, סליחה. מה? כן. כן. ובוודאי, הוא לוקח אש מצד אחד של המזבח, או מבית המוקד, או משאר הניצות, ועם זה הוא עולה על גבי מזבח ומדליק. כל פעם היה במקום אחר שמזה לקחת למזבח. במשך הלילה כל הזמן דלק אש גם במשך היום. לרזרבה, שאם יכבה אש המערכה תוכל להביא משם. היה אחד בבית המוקד, היה אחד בשער הניצות, היה גם על המזבח איזה מערכה קטנה. כל מיני מקומות שיהיה לנו אש. וגם היה לנו סוף, כיכר והכוהנים מתחממים. היה לזה כמה מעלות. אבל היה אש. ומה שאומרים שנר המערבי לא קבע מעולם לא זה הכוונה. אנחנו עוד נלמד. חיבו את הנרות, כל הנרות, זה הטבת 7 נרות. כל הנרות מכבים, גם אם זה דלה כל הלילה. וגם אם זה המשיך לעבוד במשך היום, מכבים ומטיבים את הנרות. עושים הדלקה מחדש. כי זה הציווי. אומרת הגמרא לאור זה, אמר רב השמה מינה, מדרש לקיש, עבור הידרעה, התוספת אסור. לעבור על הזרוע בשביל התוספת, בשביל הראש אפור, כי הם מעבירים על המצוות. איך יעביד מדרה לתוספת? דיינו לפי הבנת רשי, מדין הם מעבירים על המצוות, איזה יד מניח, זאת אומרת קודם הוא מניח תפילין של יד ואז אחרי זה תפילין של ראש, כי היד זה קודם לראש, אז הם מעבירים על המצוות. שואל תוספות, באמת אני מוכרח להגיע לדין הזה של הם מעבירים. כתוב בפסוק, והיו לאות, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך. אז קודם יד ואחרי זה ראש, מה אתה רוצה? טוב, זאת אומר שני תירוצים. תירוץ אחד ושניהם אנחנו עושים. תירוץ אחד, כשאתה מוריד את התפילין, ואתה מכניס אותו לשקית, אז תקפיד שהתפילין של ראש לא יהיו לך בחוץ. כי אם התפילין של ראש יהיו בחוץ, אז מחר אתה תבוא ותוציא דבר ראשון, תפילין של ראש, ואז תצטרך לעבור על המצוות, כי תהיה חייב קודם להניח של ראש. דבר שני, יש לנו דין שצריך למשמש בתפילין, למדנו מהציץ. אז קודם בזרוע ואחרי זה של ראש. לכן כשהם מנשקים את התפילין, מבינים, אז קודם עושים בזרוע ורק אחרי זה עוברים לשל ראש.